בעזרת השם יתברך ובישועתו יום שני, מוצאי פסח שני. זה הפסח היום.
עכשיו אוכלים את הקורבן.
לא, כבר נגמר. פסח שני התחילנו אתמול בלילה. היום היה י"ד, אז היום פסח שני. עכשיו זה כבר אור לט"ו.
אז עכשיו אוכלים.
הקריבו אותו אחר הצהריים, בין ארבעים. כן, בסדר. אבל זה פסח שני. ונו, עדיין לא זכינו להקריב גם את הקורבן בפסח השני הזה. יהי רצון לשנה הבאה בפסח בזמנו. השיעור יהיה בעזרת השם לרפואת אישה יקרה שעברה לצערנו הרב ניתוח ראש, להסרת גידול ומצבה הידרדר והיא בסכנת חיים. אז השיעור יהיה לרפואת פנינה פני בת חיה שרה, היא לא ממקומנו, וכן לרפואת מורנו ורבנו הרב מרדכי צמח בן מזל טוב, בכללות כל חולי עמו ישראל.
יוסף חיים בן מזל טוב.
לרפואת
יוסף חיים.
יוסף חיים בן מזל טוב.
לרפואת אופק בן סיגל.
לרפואת אופק בן סיגל.
אושר בן עירית.
אופר בן עירית.
אושר.
אושר בן עירית.
אחד מהניסים משטרות.
וברית תהילה
בת יעל.
ברית תהילה בת יעל.
ניצן בת ענת.
ניצן בת ענת. תחייה גדית בשמחה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם של כל הזקוקים לישועה, שימלא אותם שמחה ואהבה ושלום ורעות, וכל אחד יחזור לאיתנו הראשון בעבודת השם, וממילא הכל יבוא על מקומו בשלום. אנחנו בשיעור שלנו נתקדם היום בעניין חלקי הזהירות, ולמעשה כבר אמרנו בשיעור הקודם שיש צורך ברור למשמש ולפשפש במעשים כל הזמן, על מנת שאדם יוכל בכלל להצדיק את קיומו בעולם הזה. אמרנו שהיה מחלוקת בית שמאי ובית הלל על נוח לו לאדם שנברא או לא נוח לו שנברא, ובדיעבד לאחר שנתיים וחצי שהמחלוקת המסקנה הייתה כשיטת בית שמאי, כלומר מוטב לו שלא נברא, אבל היות ונברא, זאת אומרת שאנחנו חיים כל הזמן על פי מידת החסד, ואנחנו מנצלים אותה עד תום, ותפקידנו הוא להימנע ולנצל את הכרטיס האשראי הזה, אלא באמת שלא נצטרך לעבור את חיינו על פי מידת החסד, אלא באמת לעשות את רצון הבורא. אומר רבנו הרמח"ל כלל הדבר, וזה מעין חזרה, שלום עליכם, יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם, ומפקח על כל דרכיו, שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה, כל שכן עבירה ופשע. כלומר, המטרה באופן עקרוני שלנו, חובתנו בעולמנו, עמוד 15, הוא למעשה להיות בגדר של מפקחים. מפקחים ומביטים ומעיינים על מעשינו, לא רק שנימנע מהרגלים רעים ומידות רעות, אלא מן החמור יותר, שלא רק שנהיה עם הרגלים רעים ומידות רעות, אלא נוסיף על זה עבירה ופשע. עבירה ופשע זה מדרגה נוספת בדרך למטה, בדרך האיסור, בדרך ההתרחקות מן הבורא. ואנחנו מתחילים היום בהנני. אומר רבנו הרמח"ל, והנה אני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו. כלומר, רבנו הרמח"ל מדבר על צורך. כשרבנו הרמח"ל מדייק ואומר צורך לאדם, משמעו במילים אחרות, כשם שהאדם צריך לנשום על מנת להתקיים, כשם שהאדם צריך לאכול על מנת שגופו יוכל לתפקד, כשם שהאדם צריך לישון כדי לתת למוחו מה שנקרא שעת מנוחה להתרעננות, כשם שאדם צריך עוד כמה וכמה דברים ההכרחיים מצד גופו, מצד היותו נברא, אחד מהם, אומר הרמח"ל, זה צורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל. כלומר, לא מספיק שקילה כדי לדעת מה המצב, אלא לדגדג בשקילה. כשם שאנחנו רואים שהאדם מוכר זהב או דבר יקר, אז הוא לא מוותר על גרם או שניים. כל גרם או שניים יש לו משמעות ערכית, ולכן הוא צריך לדגדג במשקל. אבל לא להניח סתם את הדברים על המשקל ולראות איפה המשקל עומד, אם למעלה, אם למטה, אלא לדגדג במשקל שהלמעלה יהיה באמת למעלה, ועד כמה הוא למעלה, ובהפך. אבל זה דבר שאדם צריך לעשות מדי יום, דבר יום ביומו. אחת הדוגמאות שאפשר אולי לומר, נמצא במשפט הבא בדברי הרמח"ל. אומר רבנו הרמח"ל, כסוחרים הגדולים, אשר יפלסו תמיד כל עסקיהם, למען לא יתקלקלו. כשאני ראיתי את המשפט הזה, הרהרתי לעצמי, למה רבנו הרמח"ל דווקא מדגיש כסוחרים הגדולים? הוא אומר כסוחרים. אנחנו יודעים שכל אדם שהוא בעל סחורה, אז הוא בודק ושוקל, ובוחן מה יש לו בחנות, ומה יש לו בסחורה, ומה הוא מרוויח, ומה הוא לא מרוויח. בזה שרבנו הרמח"ל דווקא מדייק ומוסיף סוחרים גדולים, כנראה מתכוון רבנו הרמח"ל לומר, תראו, סוחר גדול היה בעבר סוחר קטן. אף אחד לא מתחיל להיות סוחר גדול. הוא מתחיל. ועובר כך וכך ימים, שעות, חודשים ושנים, שבו הוא שוקל, הוא בודק, הוא בוחן את העסק שלו. ואם במצב הזה, כשהוא נמצא בעין פקוחה על עסקו, הוא רואה שעומדות לפניו שתי אפשרויות. אם הוא מרוויח, הטוב לו. אם הוא מפסיד, הוא צריך לסגור. ואם הוא נמצא ברווח והפסד זהים, אז הוא צריך לתמוע לאן פניו. אבל בוודאי אם הוא נמצא בהפסד ורווח, עדיף שיסגור. כי למה לא לעסוק בעסק שלא מועיל לו, לא לכאן ולא לכאן? הרי מטרת האדם כשהוא פותח עסק, זה להרוויח, זה לגדול, ולא להיות מאוזן. כלומר, הוא לא צריך לעבוד מול מס הכנסה, הוא צריך לעבוד מול פרנסתו. ואם ההוצאות וההכנסות זהות, אז הוא לא מרוויח, אז הוא מפסיד. בפועל הוא מפסיד, הוא לא מתקדם. דווקא כשרבנו הרמח"ל מדבר על הסוחרים הגדולים, הכוונה היא לרמוז לנו שהסוחר הגדול הוא זה באמת שהיה בשלב ראשוני, שלב קודם קטן, והביט, והגיע למסקנה שצריך לעשות שינוי. הוא לא יכול להישאר כמות שהוא. הוא חייב להתקדם. הוא חייב לזוז, הוא חייב לשנות, הוא חייב לעשות פעולה שתוביל אותו הלאה ולא להישאר במצב הנתון הקטן שבו הוא נמצא. ולכן הסוחרים הגדולים הללו, מתוך ידיעתם שהמציאות, הקיפאון, ההסתכלות מן הצד, ללא פיקוח על כל דבר ודבר, מוביל למעשה בסופו של יום, של חודש, של שנה, לחשבון מאוזן או הפסד. ולכן משתמש רבנו הרמח"ל במושג הסוחרים הגדולים. כי אלה תמיד שואפים להתקדם ולגדול, וזה מחייב אותם מה לעשות, לבדוק כל הזמן. לראות את מצב הביזנס.
אפשר גם להגיד את מה, שסוחר קטן יש לו שליטה, וכשהוא ייפול, הוא ייפול בקטן. סוחר גדול, הנפילה שלו תהיה הרבה יותר כואבת.
גם זה אפשר, אבל לכן הוא יפקח שלא ליפול. כלומר, הזהירות שלו תגבר, כי יכול שהוא יותר גדול. כי ההפסד שלו הוא גדול יותר. יפה, יישר כוח. לכן, אומר רבנו הרמח"ל, איך עושים מעשה שכזה, שמתקדמים, שמסתכלים, מתבוננים, ומתוך זה לומדים מה להתקדם? אומר רבנו הרמח"ל, ויקבע עיתים ושעות לזה, שלא יהיה משקלו ערי, אלא בקביעות גדול. כי רב התולדה הוא. רב התולדה, הכוונה היא שיש לו הרבה אופנים ומאפיינים שמציפים את החיים. ולכן האדם לא יכול, מה שנקרא, להשקיף מדי פעם. אלא ממש יום ביומו לבחון מה עלה בידו באותו יום. כי מרוב הפרטים יהיה קשה מאוד, א', לזהות את כולם לאחר זמן, ב', לעמוד על אמיתותם, כמו שראינו בחלק הקודם, בפרק הקודם יותר נכון, על הטוב האמיתי שבהם והרע האמיתי שבהם. לכן זה מחייב בדיקה יומיומית. וחכמנו זיכרונם לברכה הורונו בפירוש צורך החשבון הזה. כלומר, זה לא בא מצד השכל בלבד, אלא גם מתוך ציווי, או נקרא לזה מימרה של חז"ל, המלצת חז"ל, לעשות חשבון. המילה חשבון למעשה, יש בה שני דברים. יש בה חש, עניין של תחושה, ויש ברמז לבינה, בון. כלומר, העניין של להבין את החשבון. המציאות של חשבון, מתי אדם מוצא את עצמו מתחשבן, עושה חשבון, כאשר הוא מרים את הטלפון, אומרים לו שלום, מדברים מהבנק. כלומר, באותו רגע הוא מתחיל להגיד, אוי, הגזמתי. אבל לפני זה, אם הוא היה מסתכל בדף החשבון, הוא מעיין היטב היטב, ייתכן, ולא היה מקבל צלצול מהבנק. כי הוא היה יודע שכרגע הוא מנוע מלעשות הצעות כאלה וכאלו, למרות שהוא מאוד רוצה, כדי לא לקבל צלצול מהבנק. כלומר, אם האדם עושה את החשבון, הוא חש בצורך לבדוק את מצב החשבון, צריכה להיות לזה הבנה ובינה עמוקה לפני פעולת החישוב של אחד ועוד אחד שווה כך וכך. לכן, מה שחז"ל אמרו לנו, בואו חשבון, זה קודם כל התבוננו. התבוננו והבינו את הצורך, תחושו ברצון הפנימי של הנשמה, שיהיה האדם מברר ומאמת מה חובתו בעולמו. לכן, הוא מביא את מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת בבא בתרא, על כן אמרו המושלים, בואו חשבון. ושם הגמרא מסבירה, על כן יאמרו המושלים ביצרם. כלומר, מה הכוונה בפסוק, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, אלו המושלים ביצרם. שלטון על היצר. ואנחנו נראה בהמשך הפרק למה הוא פה מדבר על שליטה שהאדם שולט על יצרו, על רצונו, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, על הרצון הפנימי העמוק, שהוא זה שהאדם שולט בו ולא הפוך. לא שהרצון הוא זה שמוביל, אלא הוא זה שמובל על ידי האדם, על ידי שכלו. לכן אומרת הגמרא שמה, מה החשבון? או, שכוח! הפסד מצווה כנגד שכרה, כלומר אדם עומד בפניו אפשרות לקיים מצווה או להפסידה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. וזה כי העצה האמיתית הזו של עשיית החשבון לא יוכלו לתת אותה. כלומר, יש מניעה מצד האדם שמונעת ממנו להתחשבן עם עצמו, לחוש בצורך של החשבון, לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתה, אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלוקו. כלומר, פה אומר רבנו רמח"ל דבר מאוד מאוד לא פשוט ומחליש. כלומר, אומר רבנו רמח"ל, אם נרד לאמיתותם של דברים, בעלי החשבון, אלו שחשים בצורך לעשות חשבון, אלו שהמציאות של בדיקה, פיקוח, מחשבה, טיהור המחשבה, המעשה והכוונה, יכולים להיות אך ורק אצל מי שכבר שולטים ביצרה. אז אם כך, מה נעשה אנחנו? כדלים וחרשים דפקנו דלתיך. מה אנחנו עושים? האם אנחנו פטורים מלחוש בצורך בחשבון הזה? מסביר רבנו רמח"ל, לא שאנחנו פטורים. לא שאין אנו צריכים לעשות את החשבון. כי מי שהוא עדיין חבוש במעשר יצרו, עדיין נמצא מה שנקרא חציו עבד וחציו בן חורין. חציו בן חורין לקדוש ברוך הוא, וחציו עבד ליצר. אז אם כך, קשה לו. למה? משום שייתכן ובאמת יש לו רגעים שבהם הוא חש בבינה שלו, בחשבון, בצורך לבדוק את מצבו. אבל אין עיניו רואות האמת הזאת, ואינו יכול להכירה. כלומר, זה בא בהבזקים. היום החבר'ה אומרים, נו תעזוב, אל תעשה לו מצפון. כלומר, אל תעורר אצלו תחושת מוסר, ואז הוא יצטרך להתחשבן. תעזוב אותו, תעזוב. כלומר, למעשה האדם עובר במשך חייו, כל זמן שהוא לא שולט ביצרו, הוא עובר מהלכים של הבזקים. והברק יצור ושול. בומים כאלה. עכשיו אתה מרגיש שיש לך התעוררות גדולה לרוחניות, אתה מבין שמצבך לא טוב, אתה רוצה לתקן, אתה רוצה לעשות. זמן קצר, לא נמדוד בזמנים, אבל ההבזק הזה נעלם, ותחושותיו, נקודות רגש שהוא נגע בהם והפעיל אותם, כשם שבאו במהירות, קבעו לאיתם ונעלמו. ולא שהם אינם, הם שוב חזרו אל תהומות הנשייה שבלב. ושוב חזרו להסתתר שם. למה? כי האדם רואה, אבל הוא לא מבין ומכיר בצורך. לא שהוא לא מבין את חשיבות החשבון. הוא מתעורר לזה מדי פעם. אבל הוא לא מכיר את המושג צורך לעשות חשבון. אז זה בא כמו כאילו, טוב, תשמע, זה חשוב. זה, 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 זה דבר גדול. זה, זה, צריך יהיה פעם לעשות את זה. אבל כרגע, עכשווי, זה בטל. אנחנו מוצאים את הרעיון הזה של העיוורון של האדם שמבלבל אותו גם בתנך. אנחנו מוצאים את זה שמואל הנביא, שהוא בא למשוך או למשוך את דוד למלך, הראשון שהוא פוגש בבית ישי זה את אליאב, בנו הבכור, אחיו הגדול של דוד, ותגובתו היא תגובה אופיינית למי שרואה ולא רואה. כלומר, העיניים החיצוניות ראו, גבה קומה, גדול, יפה, אומרו, נגד השם משיחו, הנה המשיח, הנה המלך. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תראה לעיניים, כי אם ללבב, שם רואה את הלב, הוא לא המשיח. אותו דבר אנחנו מוצאים בכמה וכמה מקומות בתנ"ך, שאנשים מביטים ורואים דבר מסוים, אבל הם טועים בגדול. ובעקבות הטעות הזו, הם נופלים. נופלים ומפילים את עצמם. לכן, כל מי שעדיין לא שולט באופן מוחלט, על יצרו, יש לו מצבים של עיוורון. או אם נאמר את זה בצורה היותר מדויקת מדברי הרמח"ל, יש לו זמנים מסוימים של אור. יש לו הבזקים אמיתיים של צורך חשבון, הוא חש בצורך לבדוק ולאזן ולכלכל את מעשיו, אבל מהר מאוד זה מתעלם ונעלם, כי היצר מסמא את עיניו ממש. היצר יכול למצוא אלה ואחת סיבות שהן יהיו מוצדקות. לעיתים הוא יבוא בתור עשיו הרשע, דוגמה, מה פתאום שתסלח לו, הוא עשה לך כך וכך וכך וכך, אל תוותר לו. או יכול לבוא גם עם שטריימל וגרדל צדיק יסוד עולם, יתחפש בטענות מן הפוסקים, מן האחרונים ומן הראשונים, ולהגיד לך תשמע, לא צריך, לא דחוף, אפשר לדחות. וממילא הוא מסמא את העיניים של האדם, ולמה? והנה הוא כהולך בחושך. אותו אדם, היות והוא לא עמל, הוא לא פטור, אבל היות והוא נשלט עדיין חציו עבד וחציו בן חורין, הוא חייב לברר כל הזמן מה חובתו בעולמו. כי מי שכבר שולל ביצרו, השאלה מה חובתו בעולמו לא קיימת. הוא יודע מה חובתו בעולמו. ולכן הוא כל הזמן בוחן ובודק. כלומר, העניין של ההתחשבנות, בואו חשבון, היא כלפינו באמירה כפולה ומכופלת. שאנחנו ודאי וודאי מחויבים לחוש בצורך, לא רק בעשייה. אלא קודם כל וראשית לכל לחוש בצורך של עשיית החשבון. בינור כי הולך בחושך שיש לפניו מכשלות ואין עיניו רואות אותה. למעשה, אפשר אולי לומר ולהרחיב בעניין הזה של בואו חשבון. בפרק הקודם, פרק ג', למעשה רבנו רמח"ל לא פירש לנו מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם. הוא רק אמר שיש טוב אמיתי, שיש רע אמיתי. אבל למעשה, בגלל שדובר עליו איפה? בפרק הראשון, שכלל חובת האדם בעולמו שהתאמתת לו, שהאדם צריך לאמת בעין ובאלף את עצמו ועם עצמו מה חובתו בעולמו, כי זה הטוב האמיתי להידבק בבורא. זה הטוב האמיתי. לאחר מכן למעשה הרמח"ל מוביל אותנו פה קצת יותר פנימה, והוא מדבר על הצורך של הדרך האמיתית שהאדם צריך לעבור לו, לברור לו, לבדוק לו. ורבנו הרמח"ל, יש לו ספר שנקרא דרך עץ חיים, שם כותב רבנו הרמח"ל כך: יש למעשה שני דברים שנבראו באדם והם קשורים זה בזה, השכל והתורה. השכל הוא מציאות, התורה למעשה היא זו שגורמת לשכל להשכיל, כלומר היא זו המפתחת את השכל, היא זאת שנותנת לשכל את הכלים להיות באמת אדם שכלי, שבא מצד החשיבה, מצד ההסתכלות. הרי התורה, אנחנו יש לנו פסוק שנאמר, הלא כה דברי כאש נאום השם. אומר רבנו הרמח"ל בספר עץ חיים, דרך עץ חיים, הוא אומר כך: היות שאף על פי שהתורה היא בלי תכלית, הרי אין לה סוף, ים ללא סוף, ואפילו כל אות ממנה בתורה, לא התורה בכללותה היא אין סוף, כל אות אחת בפני עצמה היא גם כן אין סופית, כי כבר למדנו במקומות אחרים שעם אות אתה יכול לבנות כל מה שאתה רוצה, תצרף עוד ועוד ועוד עוד, כלומר כל אות היא אין סופית, תלוי רק מה אתה מצרף אליה. אבל צריך, אומר רבנו הרמח"ל, דבר מאוד מאוד חשוב, עמוק אבל תכלס. אומר רבנו הרמח"ל: רבותיי, מה שאמרו חז"ל במסכת בבא בתרא באור חשבון, זה מצריך פעולה ממשית. לא די בחשיבה, לא די ברצון. ולמה הוא ממשיל את זה? לפסוק. נאמר על התורה לא קודם הרי כאש נאום השם. איך אנחנו מבעירים אש? אנחנו צריכים להבעיר אותה וללבות אותה. כלומר, כל זמן שאנחנו נלבה את האש, היא תלך ותגדל. כל זמן שאנחנו נזין אותה בחומרי הבעירה, היא תמשיך ותתקיים. אבל אם חד ושלום אנחנו לא נלבה אותה, נמנע ממנה את הצורך שלה כדי להתקיים, אז היא תכבה. כלומר, השכל הוא יכול להיות שכל מאוד 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 גדול, אבל בלי חוכמת התורה, שהיא זאת שהיא באמת החומר היחידי האמיתי שמפתח את השכל בטוב האמיתי, בדרך הישר, אז היא תכבה. אז אם כך, אומר רבנו הרמח"ל שם בדרך עץ חיים, הוא אומר: אם כך, זה כוונת הפסוק כי השם ייתן חוכמה. זה דבר יפה איך שהוא מחלק את הפסוק. אנחנו מכירים את הפסוק, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אז בדרך כלל אנחנו מבינים שמפיו של מי? בהמשך לחלקו הראשון של הפסוק, כי השם ייתן חוכמה מפיו של הקדוש ברוך הוא דעת ותבונה. אומר רבנו הרמח"ל: לא, יש לי פירוש אחר.
עושה על העבודה.
השם יברך אותך. השם ייתן חוכמה ומפיו של האדם, כלומר באותה התלהבות, אותה שלהבת, שהוא ילבה, אז יהיה דעת ותבונה. כלומר, החוכמה ניתנה מהקדוש ברוך הוא, כי השם ייתן חוכמה. זה בלב כל בני האדם. אבל כדי שאותה חוכמה תתגבר, צריך את הפה של האדם, שהוא זה שמקיים אותה, שמשתמש בה, שפועל על פיה, שילך וילבה ויבעיר אותה, אז היא תתלהב ותגדל. נמצא איפה? שחוכמת החשבון יש בנו, היא ניתנה בנו, והפה, ההבל שאנחנו מוצאים מפינו, הדיבורים שמובילים אל המעשים, אגב, המחשבה שאנחנו חושבים היא דיבור. אנשים אולי לא כל כך מודעים לזה. כשהאדם חושב, למעשה מה הוא עושה? הוא מדבר עם עצמו, בתוכיותו, בפנימיותו. הוא שוקל, הוא מברר, הוא שואל, ועונה. כלומר, זה סוג אחר של שיח, סוג אחר של דיבור, אבל זה דיבור, שעדיין לא יצא מן הפה, אבל הוא קיים. כלומר, למעשה, על ידי שימוש בשכל, על ידי התורה, שמשכילה, שמפתחת ומרוממת את האדם, האדם מבין את הצרכים שלו, וכל שכן את הצורך שלו להיות בודק ושוקל. אני עכשיו אצטט, אומר רבנו הרמח"ל שם בדרך עץ החיים, והנה על כן, חוב ומוטל על האדם לשים עצמו להתבונן. כי אם אינו מתבונן ומחשב, הנה לא תבוא חוכמה לבקש אותו. כלומר שאף אחד לא יצפה שאם הוא לא עושה חשבון, אז יגיש לו דף חשבון. זה טוב לבנק, זה טוב לחנות מכולת שאתה רושם. אבל במעשי האדם לא תקבל הודעה שאתה באוברדרפט. לא יופעל כנגדך מערכת התראה. בסופו של דבר, מידת הדין חד ושלום תגבר. וזה על מנת לא לתת לך עכשיו זמן להתחשבנות, אלא זה עצם החשבון, זה הקיזוז. לכן אומר רבנו הרמח"ל, אם כך, החוכמה לא תבוא לבקש אותנו, החוכמה וההבנה והידיעה שאנחנו צריכים לבדוק ולפקח על מעשינו, היא לא תבוא לבקש אותנו שנעשה זאת, כי זה מחובתנו להבין, ונשאר בחושך בלא ידיעה, והולך בדרכי ההבל והאפלה. אבל גם אם האדם הולך בדרך הזו, הוא אומר, טוב, ככה זה, מה לעשות, זה אני, בסופו של דבר, ייתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כלומר, יש בסופו של דבר, כמו בכל חשבון, קו תחתון, סך הכל. והסך הכל הזה יבוא. כך שהאדם צריך לדעת שהוא לא יכול להימנע מן הצעד הזה. השלב הזה בו יבוא. אם זה כך, על מה, וזה חידוש עצום של רבנו הרמח"ל, על מה האדם ייתן חשבון כשיגיע אותו יום חשבון? לא מדבר רבנו הרמח"ל על מה שפעל ועשה כך או אחרת. החשבון הראשון שהקדוש ברוך הוא יבוא בטענה אל האדם, הוא על שלא ישתמש מן החוכמה והכוח שטבעו בו. כשנותנים לך דבר, נותנים לך מנת שתשתמש בו. נתנו לנו רגליים, אנחנו מהלכים בהם. נתנו לנו ידיים, אנחנו אוחזים בהם. נתנו לנו פה, אנחנו אוכלים ומדברים בו. כלומר, נתנו לנו איברים, אנחנו משתמשים בכולם. ברוך השם. אבל בחוכמה, בשכל האלוקי שניתן לנו, אנחנו לא משתמשים. וזה יהיה התביעה הראשונה כנגד האדם. אשר לא נשתמש מן החוכמה. ולמה? אשר הטביע בו הקדוש ברוך הוא לעשות חי. זה ודאי, אומר רבנו הרמח"ל, לא סתם בא כתביעה. כי זו עצת היצר. שלא תרגיש בכלל. שיש לך את היכולת לעשות חשבונו של עולם, להיות בין אלו המכונים המושלים ביצרם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואומר עוד רבנו הרמח"ל, בדרך עץ חיים, אם הייתה הידיעה הזאת עומדת בליבות האדם, איזו ידיעה? שהשכל, שהחוכמה צריכה להתפתח על פי התורה, ויש בכוח האדם להגיע למשול ביצרו, לא היו חוטאים לעולם. אך לא היה אפילו היצר קרוב אליהם ושולט עליהם. כלומר, זה לא רק שלא היו חוטאים, גם היצר לא היה מתגרה בהם. כמו שהוא לא שולט במלאכים. כי למלאכים אין יצר. כי הם כל כולם לעשות רצון הבורא. לכן מה שאמרנו, אומר רבנו הרמח"ל שם, בגמרא, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, המושלים אל המושלים ביצרם בואו חשבון, בואו ונחשוב חשבונו של עולם, כי מי שאינו מושל ביצרו לא ישים עצמו לזה לעולם. נקודה שצריכה לעורר בנו פעמוני הזעקה. אנחנו מצויים בסכנה גדולה, והסכנה הגדולה היא שלא נבחין בצורך הזה. כלומר, במילים אחרות, אנחנו בסכנה של הליכה כעיוורים בעולם הזה, ואנחנו מסוגלים לראות דברים הפוך מכפי שהם. אבל אומר רבנו רמח"ל, תראו, העולם נברא, ובעולם הזה יש מדרגות ויש בחינות. ישנם אנשים שכן משלו ביצרם והם מושלים ביצרם. אז למעשה הם יכולים לשמש כמורי דרך. לכן מי שקשה לו ומי שעדיין לא מושל ביצרו וחציו עבד וחציו בן חורין, אז מה הוא צריך לעשות? אומר רבנו הרמח"ל בדרך עץ חיים, אל תחפשו אצלכם, אומר, אך המושלים ביצרם הם יעשו את הדבר הזה, ולכן, וילמדו לאחרים לעשות אותו, לגשת אל אותם אלו שכבר באמת נראה והוכיחו שהם מושלים ביצרם. ומה שהגמרא הייתה מכנה, נקי הדעת שבירושלים. אנשים נקיים במידותיהם. אז ללכת עליהם ולראות את דרכם, לשאול ולברר וללמוד מהם. איך עושים את החשבון? ולמה זה חשוב? אנחנו יודעים שבדרך כלל יש שני מאורות בשמיים, השמש והירח. ובאמת, מי שמכיר וראה יודע שבמציאות, גם כשהשמש זורחת, ניתן לראות את הלבנה בצד השני. היא קיימת. אלא שאורה של זה בטל כנגד אורו של זה. נר גדול מכבה נר קטן. הרעיון שבו האדם ניגש אל המושל ביצרו כדי ללמוד מדרכו מה הוא גורם, הוא גורם לאש של היצר להיות בטל אל המושל ביצר. כי האדם כשהוא מגיע לצדיק, ואם הוא בא באמת מתוך מגמה ללמוד, מתוך מגמה אמיתית לקבל, הוא מרגיש ביטול גדול, הוא מתבייש בעצמו. ברגע שהאדם מתבייש בעצמו מול אותו צדיק, מול אותו גדול, כבר באותו רגע הוא מצוי במה? במציאות של חשבון. כי למה הוא צריך להתבייש? אלא שהוא אומר, אני רואה אדם, בשר ודם, חי כמוני, במציאות של העולם הזה, עם כל מה שיש בו, והוא מושל ביצרו. אז אני מתבייש איך אני לא מצליח. לפחות להיות קרוב אליו, דומה לו. אבל ברגע שהאדם מערער בזה, הנה הוא עושה חשבון. ברגע שהוא עושה חשבון, אנחנו יודעים שבחיי העולם הזה, שבאים לשיעורים אצל גדולי תורה, אנשים מרגישים התרוממות הרוח. אנשים מרגישים עילוי, אנשים מרגישים אחרת. מרגישים אווירה של קודש. מה קרה? כשנכנסת באת במדרגה מסוימת, תוך כדי השיעור אתה מצוי במדרגה אחרת, ולאחר שיצאת, תלוי עד כמה ההשפעה הזו אתה נותן לה שתחלחל בתוכך ותשפיע. אבל כל זמן שאתה נמצא תחת אותה השפעה, קשה מאוד ליצר להוביל אותך. אתה פשוט שולט בו. כי באה אש של תורה ומחלה את האש של היצר. היא פשוט מחווה אותו. לכן הגמרא בקידושין אומרת שאם השיאך יצריך, מושכהו לאן לבית המדרש. ככה אותו ללמוד תורה. מה תיקח אותו ללמוד תורה? אבל תלמד תורה, אני אתן ליצר שם ללמד אותך. אלא אתה זה שתלמד, וממילא קודם הרי, כאש לאום השם, הוא יחבא. הוא יבטל אותו, הוא לא ייתן לו אפשרות לפעול. לכן אומר רבנו הרמח"ל, הלא האדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב חשבונות עסקיו, ואני קורא בדרך עץ חיים. עסקי חיי שעה. הלא האדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב חשבונות עסקיו, רבותיי, אנחנו עושים חשבונות כל הזמן. כמה עלה הטלפון, כמה עלה המים, כמה עלה הארנונה, כמה עלה האוכל, כמה עלה בגדים. אנחנו לא כאלה שהם לא יודעים לעשות חשבון. אנחנו יודעים לעשות חשבון טוב, עסקי חיי שעה בצורה מעולה. ולמה לא ישים אל לבבו אפילו שעה אחת? גם לזאת לחשוב מחשבת ממש, מהו, ולמה בא לעולם, או מה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים בקדוש ברוך הוא? ומה יהיה סוף כל ענייניו? כלומר, אלו בסוג השאלות שכדאי לאדם לשאול דבר יום ביומו. אומר רבנו הרמח"ל, זוהי התרופה היותר גדולה וחזקה שתוכל להמציא נגד היצר. לא צריך לחפש כל מיני דרכים ופטנטים. יש לי מחשבות כאלה, מחשבות כאלה, מחשבות זרות. יש שאלות פשוטות שאם תהיה אמיתי בבחינה שלהם, אתה לא תיתן ליצר להיכנן. כי אתה תבין את המשמעות של הכניעה ליצר. אם זה כך, היא קלה, אומר רבנו הרמח"ל. תראו את השימוש, איך שהוא אומר, בדרך עץ חיים. זה קל מאוד. איזה קל, איזה קל. זה קשה, זה כבד. כן, זה כבד וקשה, זה כמו ילד שמתחיל ללמוד חשבון, והתרגילים מתחילים להסתבך, קשה לו. חלק מהקושי נובע מחוסר ידיעה, ואחר כך מחוסר הבנה. לפעמים אני יודע שצריך לעשות פעולה כזו וכזו, אבל אני לא מבין את הדרך שעושים אותה. אני יודע, וזה תלמידים קורא להם, אומרים, לא, אני יודע את התשובה, אבל אני לא יודע את הדרך. זה לא מתקבל. כי חשוב זה הדרך, לא התשובה. לכן, אומר רבנו הרמח"ל, ופעולתה גדולה ופריה רב. הוא מובטח לנו, אומר רבנו הרמח"ל, שמי שיעורר בעצמו את השאלות שאמרנו, מהו, למה הוא בא לעולם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, מה יהיה בסוף כל העניינים שלי, בסופו של דבר אני אצטרך לתת חשבון. לפחות שיעמוד האדם בכל יום, שעה אחת, פנוי משאר כל המחשבות, רק לעניין הזה. וזה המפתח הגדול שאומר רבנו הרמח"ל, להיות מאלו שהופכים להיות מושלים ביצרם. כי אם אני ביום, כל יום, קובע לי שעה מסוימת שאני מקפיד עליה, ובשעה הזו אני עושה חשבון, באותה שעה למעשה אני מושל ביצרי. כי הוא ימצא אלף ואחת סיבות כדי לנטרל אותך מהשעה הזו. ואתה בכל זאת גובר עליו, ובכל זאת מחשבן את עולמך, את מצבך, את רצונותיך, כוונותיך. ממילא אתה שולט ביצריך. וכשאתה שולט ביצריך, אתה כבר יכול להביט קדימה, אל האחורה, אל העבר, אל ההווה ואל העתיד, ולהתחיל להתקדם, לכוון את רצונותיך אל רצון השם. אני חוזר אל רבנו הרמח"ל, והוא מה שאמרו פה במסילת ישרים, זיכרונם לברכה, תשת חושך ולילה. כלומר, ברגע שאתה נותן חושך, כאשר יש מציאות של חושך, אז זה לילה, וזה העולם הזה שדומה ללילה. ואבן אומר רבנו הרמח"ל, כמה נפלא המאמר האמיתי הזה. למה אומר רבנו הרמח"ל שזה נפלא? כי בפשט זה תיאור של מציאות יממה. יש יום, תשת חושך ולילה. בסדר, הכל בסדר, מה הבעיה? מה אני צריך ללמוד מזה? אומר רבנו הרמח"ל, אם תעמיק להבין בו, תבין שמדובר בחושך אחר. לא בא הפסוק רק ללמד אותנו על המהלכים הטבעיים של העולם. כי הנה חושך הלילה, שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם. מי שעשה ניווטים בלילה, או תהיה פעם בלילה, במקומות חשוכים מאוד, זה לא ירח, יודע שצל הרים כהרים, ודברים מקבלים דמויות וצורות שהן בכלל לא אמיתיות. אדם מדמה דברים. הוא הולך בחושך ללא אור בכלל, והוא רואה כל מיני צלליות, והוא לא יודע בדיוק מה זה. והוא יכול לחשוב שאדם במרחק מסוים על 400 שהוא לא מכירו, והוא יעמוד, עכשיו זה עמוד, ועמוד יראה לו כאדם, הר יראה לו ככיפה, וכשהוא יגיע לשם הוא יראה שזה לא כיפה אלא צוק, הוא יראה פתאום מתלול, כי הלילה החושך הוא מבלבל. אומר רבנו הרמח"ל, או יחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, כלומר ממש חשיכה שהאדם לא רואה מה שנקרא מתחת לאף, או שיתאה אותו עד שיראה עמוד כאילו הוא אדם ואדם כאילו הוא עמוד. כן חומריות וגשמיות העולם הזה. הגשמיות והחומריות בעולם הזה הם, כמו שלמדנו, הם כלים ואמצעים, ולא מטרה ולא תכלית. כל דבר מן הגשמי והחומרי בעולם הזה הוא כלי ואמצעי לקרב אותנו אל הבורא. לכן אנחנו לא נמנעים מהם, אלא אם כן התורה אסרה אותם. אבל כל שאר הדברים שהתורה התירה אותם, הם משמשים עבורנו כלי התקדמות. אבל צריך להיזהר, שלא נטעה ונרקח את החומר הזה ונהפוך אותו לתכלית. לכן אומר רבנו הרמח"ל, העולם הזה, הנה הוא חושך הלילה לעין השכל, וגורם לו שתי טעויות. כלומר, המציאות הזו של המפגש בין מוטב לו לאדם שלא נברא, לבין הוא כבר שנברא, הוא זה שמעמיד בפנינו שתי טעויות. האחת, הוא לא מניח לנו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, וזה למי שוב פעם, שלא מעיין ולא בודק ולא בוחן, ונמצאים הפתאים הולכים לבטח, הם חושבים שהכל בסדר והם הולכים, אבל נופלים ועובדים מבלי שהגיע פחד תחילה, ואז הם באמת מה שנקרא אונס. הם אפילו לא פחדו, לא היה להם אפילו שום רגע של מחשבה, הם פשוט חשבו שהם הולכים על בטוח ולא חשו פחד, ולכן הם גם לא נזהרו ולכן לא בדקו ולכן לא עשו כלום. ומה שאמר הכתוב במשלי, דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה יקשלו. פתאום בום, ושם הם מבינים שהם נפלו. ואומר, ממשיך רבנו הרמח"ל, ערום רעה בעיניו רעה, כלומר אדם חכם שבוחן ובודק, רואה את השרה, רואה את הרע ונסתר, הוא מתרחק ממנה, ופתאים עברו ונענשו. ואומר, הוא כסיל מתעבר ובוטח, אדם שהפך החכם, כסיל, הוא הולך בדרכו, הוא בטוח שהכל בסדר, כי ליבם בריא להם כאולם, חושבים שהכל הכל בא על מקומו בשלום בדרכם, ונופלים טרם ידעו מהמכשול כלל. זה הטעות הראשונה. הטעות הראשונה, שאנשים יכולים ללכת בביטחון מדומה, בעיוורון עם עיניים פקוחות, ולחשוב שהכל מאיר כשמש בצהריים, והכל שריר, בריר וקיים. והטעות השנייה, שהיא קשה יותר מן הראשונה, היא שמטעה ראייתם, עד שרואים הרע כאילו ממש טוב, כלומר הקודם שלא ראה, אז הוא לא התהפך בדעתו ואמר שהרע הוא טוב, הוא לא הבחין ברע. אבל המצב הגרוע יותר, שהאדם רואה את הרע, הוא כן רואה, הוא כן מסתכל, הוא כן מביט, אבל הוא הופך את הרע לממש טוב, והטוב הוא רע. כלומר, זה עיוות מושלם של הראייה אפילו העמוקה והפנימית. ואומר רבנו הרמח"ל, מתוך כך אנשים כאלה, לא רק שהם הולכים בחושך, אלא מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. הם כל כך בטוחים בדרכם השלילית, שהם מחזקים אותה ומרוממים אותה ומעללים אותה, ולא מוצאים בה שום פסול. הם לא רואים בה שום פסול. דוגמה, עבודת כוכבים. אנשים יכולים לעבוד עבודת כוכבים, ולא בטוחים שהם עושים רצון האל. ואין לך עיוות גדול מזה. האומרים לרע טוב ולטוב רע. ולכן אומר רבנו רמח"ל, כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרעה אשר נגד פניהם. שזה הטעות הראשונה, שלא רואים את האמת. אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות. כלומר, כל מיני צורות של הוכחה ומוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות. הם יכולים להתפלסף איתך ולהתווכח איתך ולכתוב ספרים ומחקרים עצומים כדי להוכיח את שיטתם. והם לא יוותרו עליה. זה הרבה יותר קשה. וזאת היא הרעה הגדולה המלפפתם ומביאתם אל באר שחת. הוא מה שאמר הכתוב, השמן לב העם הזה. כלומר, תגרום ללב להיות כבד, שלא יקבל, שהלב לא יתעורר לעשיית חשבון, להבנת החובה של האדם, להסתכלות פנימית, לבחינת הדברים, ואוזניו אכבד, תהפוך אותם לחרשים, שלא ישמעו דברי תוכחה, שלא יתעוררו, ועיניו השע, הפוך אותם לעיוורים. כל זה למה? מפני היותם תחת החושך וכבושים תחת ממשלת יצרם. אז אנחנו מבינים שאם האדם רוצה להיות מהמושלים ביצרו, כדי לא לטעות בשתי הטעויות הללו, שהחומריות והגשמיות יהיו כמות שהם, שאדם יהיה אדם ועמוד יהיה עמוד. כלומר לדעת שלכל דבר גשמי וחומרי יש גדר, ותפקידו, אם הוא מותר, על פי ההלכה, לשמש אותנו לעבודתו יתברך, לקדם אותנו בבניית הפרוסדור שאנחנו הולכים בו, אל הטרקלין. זה אחד. ולברוח מן התרבות השנייה, שנאמר לרע טוב ולטוב רע. כלומר, ברגע שאנחנו מבינים בשני הטעויות הללו, שני המכשולים הללו, אנחנו כבר לא בגדר עיוורים. אנחנו בגדר בוחנים. אנחנו בגדר, וסליחה, בגדר של שולטים ביצרם. מדרגות שונות יש, אבל אנחנו כבר יצאנו מהכותרת של מי שלא שולט ביצרו. ולאט לאט נגיע אל אותה השלמות של השולטים ביצרם באופן מלא, כמו שאומר הרמח"ל. אך אותם שכבר יצאו מן המאסר הזה, כלומר, אלו ששולטים ביצרם, באופן מלא, או אפילו אלו שבאותם רגעים או זמנים ביום הם שולטים ביצרם, הם רואים האמת לאמיתו, ויכולים לייעץ שאר בני האדם עליו, משום שהם כבר יודעים להבדיל. הם אומרים לרע רע, ולטוב טוב, ולחושך חושך, וליום יום. כלומר, דעתם מיושבת עליהם. החוכמה ניתנה לנו, הבינה בידיעה הם בכוחנו. מפיו, כמו שאמר רבנו הרמח"ל, זה מפיו של האדם. השם ייתן חוכמה, זה השכל. מפיו של האדם, כשם שהוא ילבה ויתלהב וילהיב את אש התורה בשכלו, ממילא האש הזו היא זאת שתבער ותבעיר את אש הקודש כנגד אש התאוות. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזרנו להיות מעושי החשבון, להיות סוחרים גדולים, לא ללכת בקטנות, לא להישאר כל הזמן במצב של טוב, בסדר, ככה, טוב. לא, לא להסתפק בקטנות. עלינו לשאוף להיות סוחרים גדולים, לגדול, כל הזמן לרצות לגדול, לשאוף לגדול, לעשות לגדול. וזה נתבע מאיתנו את הצורך לעשות חשבון. כמה אני יכול לגדול היום, וכמה מחר, וכמה מחורתיים. אבל בשום פנים ואופן, אסור לנו להיות סוחרים קטנים. אסור לנו להישאר במציאות של קבלת המאפיינים שלנו, המידות שלנו, הנהגות שלנו, המעשים שלנו, כפי שהם. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגדיל אהבתנו בליבנו, שיגדיל אהבתו אלינו, ואנחנו אליו, ונזכה שנמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. ערב טוב.